את... בסדר? ראינו פעם שעברה את הבבלי והירושלמי על אליהו הנביא. התבוננו בתהליך, האם זה מתחיל מאליהו, זה מתחיל משמעיה, אבל זה ברור שיש פה איזושהי התנגשות. זה ברור גם שאליהו דורש יותר מה שקדוש ברוך הוא דורש כביכול, והמציאות הזאת היא אומרת דרשני. כלומר, הדרישה של אליהו שלא יהיה גשם יותר מה שקדוש ברוך הוא מונה את הגשם. המציאות כזאת היא באמת נראית לנו טיפה מה אליהו חשב, מה, למה קדוש ברוך הוא נתן לגשם לבוא בכל זאת? נכון, עסקנו בזה כבר לפני שבועיים בעצם. אנחנו רוצים לראות פה מה המציאות שאליהו הולך לעשות בעולם כדי, או לעשות בעם ישראל, על מנת שמצד אחד עם ישראל יזכה שוב לגשם. אפשר לבוא ותחיל לומר שייתכן שבעצם, קצת למה הדבר דומה, חולה קשה, נתקף בחיידק, והגוף בדרך כלל כשחיידק תוקף, אדם, החום עולה, נכון? אדם יש לו חום, והאדם הזה, החום לא עולה. מה זה אומר עליו? שהוא מאוד בריא, הוא מאוד חולה. ואז בא מישהו, עובר תהליך, נותן תרופות, ואוי, ברוך השם, 38, 39, 40, 40 וחצי, החום עולה, ברוך השם, לא? או לא? נשמע משונה, נכון? לא, אבל יכול להיות שאם עכשיו סוף סוף המציאות תחזור להיות שאין גשם, מה זה אומר עלינו? אנחנו חוזרים אולי לבריאות. זה שהקדוש ברוך הוא הביא לנו גשם, זאת שאלה גדולה, למה? אבל לא בהכרח מתוך שהיינו צדיקים. כלומר, העובדה שאין גשם יכולה להתפרש בצורה שהקדוש ברוך הוא אכפת. הקדוש ברוך הוא מתעלם, מרחם. אולי מילה מתעלם, זו הנקודה היותר חשובה. זאת אומרת, השכינה לא שרויה פה עכשיו. ואם השכינה לא פה, כביכול, אז זה לא פלא שהתגובות הן תגובות לא הגיוניות, לא נכונות. יש פה מחלה קשה באומה. וזה שבמחלה הקשה הזאת יש גשם, זה לא אומר שמצב הוא נפלא. זה אומר שאנחנו בבעיה גדולה. ודווקא אליהו מנסה לקחת את עם ישראל למצב שבו נחזור להיות נורמליים, שלא יהיה גשם בזאת השם. שאם יש עבודה זרה, לא יהיה גשם. אבל המציאות היא מאוד מורכבת. קל להגיד את זה, נכון? כמה מסובך להיות רופא ולקחת מציאות כזאת, אדם כזה, לתוך עולם כזה, שבו אתה יוצא מצב שאתה מלא לו את החום הגוף ל-40.5, ואם זה יעבור את זה, מה יקרה לו? פגיעה מוחית. וגם מוות אחר כך. זאת אומרת, אתה משחק פה עם אש. אש של עצמות, כמו ברכות, כן? המציאות כזאת חום נורא, שצריך לדעת איך אפשר להוליך את זה. האם אפשר להוליך את זה? טוב, בואו נראה. ויאמר אליהו תשבי, אני חוזר פרק י"ז פסוק א', ויאמר אליהו תשבי תושבי הגלעד אל אחאב, חי השם אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השם אל תעלמתה כי אם לפי דברי. ויהי דבר השם אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית אשר פני עדן. למה הקדוש ברוך הוא מכוון אותו, פרק י"ז פסוק ב', למה הקדוש ברוך הוא מכוון אותו עכשיו לצאת מפה? מה יש? מה? כן, יש להניח שיש פה סכנה גדולה ושעלולים להרוג אותו. אליהו לא יכול לדאוג עצמו. הוא יבין שהגו אותו. קדוש ברוך הוא קדם, מקדים תרופה למכה. זאת בעיה גדולה מאוד. אבל יחד זאת, מה, כלומר, אתה צריך לברוח מפה עכשיו בגלל מה שאתה עושה. מה שאתה עושה זה מאוד, זה טיפול מאוד אקוטי. זה מי שבוא לרופא הזה ויגיד, הרופא הזה הולך להרוג את הבן שלי. מה אתה עושה? תרגו אותו. הוא עושה שטויות פה. תראה מה הוא עושה. 40.5. זה קטסטרופה. אז לך מפה. אתה לא יכול להיות פה. ירגו אותך. והיה מנחת תשתה ואת עורבים ציוויתי כלכלך שם. ואיך מעשת לדבר השם ואיך וישב בנחל קרית אשר פני עדן ועורבים מביאים ללחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב ומנחל ישתה ואין מקץ ימים ואיבא שנחל כי לא היה גשם בארץ. מה שקורה בשלב הראשון, וזה גם הזכרנו עכשיו, נכון? מאיפה מביאים לו את הלחם? מביאים לו בשר? מהמטבח של החב. הכל מגיע, בסופו של דבר, זה אמנם אתה נלחם נגדו, אבל מה? הוא מחכה אותך. זה למורת רוחו של אליהו, או לשמחת ליבו של אליהו? אז הקשבור עושה לו איזה סיבוב מעניין, או שזה בדיוק מה שצריכים. אם אתה רוצה לטפל בבן אדם, מה אתה צריך להיות? להיות קשור אליו, להיות חי ממנו, ומאמין בו, ואוכל מפיתו. הוא המלך. אין פה ויכוח אם הוא המלך או לא המלך. אין פה ויכוח שהוא מולך על עם ישראל, עשרת השבטים, נהיה את הדיוק. הוא מולך פה. כדי בואו אותה את המלוכה הזאת, נכון? לב לחים. אוקיי? אז יש פה איזה מציאות כזאת. וגם אליהו שם. הוא לא רוצה להתרחק מזה. שוב, נחזור לירושלמי, לך תנחם, לא, זה ירגיז אותי. האם אני מסוגל להתמודד עם הבעיה או לא מסוגל? האם הבעיה כוח אקוטית, כדאי לא להתבונן בה? כן, תיכנס, תתבונן, אני מגבר אותך צד אחד, או לגילופין, הקדוש ברוך הוא בכל מקרה טוב מגבר אותו, נותן לו את המפתח, והוא המפתח הזה פותח וסוגר את מה שהוא רוצה. טוב, איפה זה נחל קרית? המפרשים מתלבטים, אין לנו, הוא לא מופיע בשום מקום אחר בתנך השם הזה, ודעות שונות יש בדבר הזה. ראיתי הבוקר הסבר מאוד מעניין, לא זוכר אם ראיתי את זה בעבר, אבל שנחל קרית זה מעבר ירדן. מעבר ירדן, איפה שנחרטו המים, חוזר ביהושע פרק ג' כמה פעמים נחרטו שם, קרטו, המים קורטים, עומדים, המים נעצרים, זה נחל קרית, מאוד מאוד מעניין, כאילו מול המקום שמעבר ידן, אני לא יודע האם יש שם עוד, איפה הנחל הזה בדיוק, כן, האם זה ממש מול בצד המזרחי, יש לי המחל שזה בצד המזרחי, זה בצד המערבי, לא משנה גם כרגע, שהוא עומד כרגע מול מקום קריטת נחל, המים במעבר בני ישראל, וזה מחזיר אותנו אם ככה למעמד מאוד 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 מעניין, מעמד שקשור במים קודם כל, מעמד אלוקי של ברית, של קריטת ברית במעבר הירדן, וקריטת הברית היא מאוד משמעותית, ובקריטת הברית יש שם שני מצבים. מה שני המצבים? יש שם ציווי להוציא 12 אבנים מתוך הירדן ונניח אותם במלון. סליחה, אבל במקביל לזה מה קורה? יהושע מצווה משהו. זה מעניין. כמו שישוע עשה לבניית יריחו, יהושע גם ציווה להניח 12 אבנים למרגלות הכהנים. בתוך הירדן. עכשיו, יש פה מקום להתבונן לשמה. מה זה הדבר הזה? מה עם 12 אבנים הללו? מה משימתם? מה צריך אותם בכלל? אז בואו נתבונן רגע אחד ב-12 אבנים שהוציאו בתוך הירדן, ומה המטרה שלהם. אז להבין מה המטרה של 12 אבנים שבתוך הירדן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. מה המשימה של 12 אבנים? הפסוק מדבר על זה. בואו נפתח שנייה אחת, יהושע פרק, זה פרק ד' כבר ביהושע. שם רצף אחד גדול. פרק ד' ביהושע, פסוק ו', למען תהיה זאת אות בקרבכם, כי ישון בניכם אכל עמו מאבנים אל לכם, ואמרתם להם, אשר נחתו, קרית, מימי הידן בני אהרון ברית השם, בעוברו בידן, ונחתו מהידן, ויהיו בני מלך זיכרון ובני ישראל עד עולם. ועשו כן בני ישראל כאשר ציווה יהושע, וישאו 12 אבנים מתוך הידן, כאשר דיבר השם יהושע מספר שבטי בני ישראל, ויעברו עמם למלון, ויניחום שם, ו12 אבנים הקים יהושע בתוך הידן, תחת מצב רגל הכהנים, נושא אהרון הברית, והיו שם עד היום הזה. אז בואו, הפסוק אומר, לפי מה הוצאנו שם 12 אבנים? למה? שכל פעם כשנוסעים לגולן בקיץ, עשו חופש בגולן, והמשפחה, עוברים איפה? כביש 90, ושם נוסעים עם כל המשפחה. חמודים, אתם רואים את האבנים הללו שם? כן, סבא. אתם יודעים מה זה? לא. אלו אבנים שהוציאו דוד יוסף, את האבן שם ימין, דוד יוסף היה נציג השבט שלנו, הוא הוציא את האבן הזאת והבינו, זה הם 12 אבנים שנדע שאנחנו עברנו את הידן בנס אדיר. וואי וואי, כן סבא, וואי וואי וואי. אתה היית כה? איזשהו גופית נפלא מאוד. שנה הבאה עוברים. ילדים, אתם יודעים מה זה אבנים הללו? לא? אתה לא זוכר משנה? כן, מה? דוד יוסף? כל שנה עוברים ומספרים באיזשהו שלב מה קורה. ילדים, אתם יודעים מה זה אבנים? כן, סבא. דוד יוסף. כן, סבא. כן, כן, כן. אנחנו זוכרים. מה קורה באיזשהו שלב לכל אות ומופת כשהוא מול העיניים כל הזמן? הוא נשחק. הוא נשחק. אז דבר אדיר, דבר נפלא, ומי שרואה את האבני זה צריך לברך, ברוך שעושה נס אבותינו, נכון? מעברות הידן, רואים את האבנים, נפלא, נפלא מאוד, וואו. אבל מה קורה? מה עלול לקרות? יכול להיות שבאיזשהו שלב, אפס, כן, 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 דוד יוסף, כן, כן, סבא, אנחנו זוכרים, או לא רוצים לזכור. אז מה עושים? מה נעשה כאשר הפלא ישחק? יש עצה טובה איך נתמודד עם שחיקת הפלא? מתרגלים. יום עצמאות. כן, 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 כן. אנחנו כבר מדהים. מתרגלים. מה? אני זוכר, כשהייתי צעיר, זה רק היה 30 שנה למדינה, אפילו פחות. וואי, וואי, וואי. התרגשו, איזה התרגשו. טוב, גם היום מתרגשים. בסדר, בכל זאת. איך מתמודדים עם שחיקה? זאת שאלה גדולה מאוד. אני לא יודע אם יש פתרון גלוי לזה. מה הפתרון של ישוע? מניח 12 אבנים מתחת לפני המים, שלא רואים אותם. אם לא ראיתי מה קורה, הם לעולם לא נשחקים, נכון? מה שלא רואים אותם. טוב, לא רואים אותם, אז הם שם. הם שם, כמו שהסגולה אצלנו בלב. יהושע מניח אבנים שם, שמה הם אומרים? שיכול להיות שבאמת יהיו רגעים מאוד מורכבים בהמשך הדרך. מאוד מאוד מורכבים בהמשך הדרך. בהחלט יכול לקרות. יהיו רגעים שבהם אנחנו נשחק לחלוטין. מה לא נשחק? אבנים בתוך המים. עד היום הזה, עד היום הזה, האבנים שם. מישהו ראה אותם? לא. אבל הם שם עד היום הזה. כמו את הסגולה שבאנו. האם מישהו רואה את הסגולה? בואו נראה, איפה הסגולה? איפה הסגולה? לא יודע, אבל נמצאת שפה. יפה. אנחנו פוגשים את הבחירה ואת השחיקה. אנחנו פוגשים אצל אחיו את המציאות המורכבת הזאת, הבעייתית כל כך. סליחה. אנחנו פוגשים את זה. כמו הוא שולח אותו לנחל קרית. נחל חד פעמי בתנך. שם, לפי דעה אחת. מול המקום של קריטת הידן, איפה שמים נחלטו, ושם תעמוד ותראה את האבנים הללו, או לא תראה אותם, לא צריך לראות אותם. למה? אתה מבין את הנקודה? אתה מבין שגם כאשר המצב הוא נורא על פני השטח, עדיין, בוודאי ובוודאי, זה הסגולה האלוקית, זה המציאות המופלאה. ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא יביא עוד חובן על עשרת השבטים, יכול להיות. אבל עדיין בניך הם, בני בחוניך הם, בני אברהם יצחק ויעקב הם, נכון? מה יגיד הקדוש ברוך הוא להושע כאשר הוא יגיד אולי תחליף אותם באומה אחרת? תחליף אותם באומה אחרת? מה אעשה לזקן זה? כבר מפסוחים. מה אעשה לזקן זה? טוב, תתחתן עם זונה ובוא נראה מה יעבור עליך עכשיו. בבנים, לא ספק שלך, לא שלך, אתה לא יודע, ואתה אוהב אותם, אני אוהב את בניי. עכשיו, לא שאליהו לא מבין את זה, יש מאוד מאוד חשוב להבין. אנחנו נחזור וניפגש עם אליהו בעצי הבא הבא רבדים. אליהו הוא כל כולו אהבת ישראל. וזו הסיבה שמה הוא עושה? הוא נותן סטירות לאחי. בגלל שהוא אוהב את עם ישראל. כמו הרופא. כמו הרופא, שהוא בא לעשות דברים קשים. לעשות דברים קשים מאוד לעם ישראל. למה? כן? מי שעומד מהצד, מסתכל, יש סיפור כזה על מישהו שמסתכל באיזה חרך בדלת שלה, והוא רואה מישהו עומד עם סכין, תוקע בלב של בן אדם, חותך, מוציא את הלב שלו, וכולם הוא שומע מחיאת כפיים מסביבו. הוא מאחורי הדלת. אנשים השתגעו, שם רוצח בפנים. נורא מהם, אנשים מוחאים כפיים, אל מול רצח. מה קורה פה? מה הסיפור הזה? לא נורמלים, תפו, דופק על הדלת, תנו להיכנס, לא נותנים להיכנס. רוצחים פה בפנים. הוא דופק, 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 הוא מסתכל זה נורא מהיום. ובסוף, אחרי כמה שעות, פותחים את הדלת, ומוציאים שני אנשים החוצה, והניתוח הזה פתוח, אדם שנהרג, הוציאו את הלב, והשתילו את זה למישהו אחר. לא רצחו ולא בטיח, אבל מי שמסתכל בנקיק הוא רואה מה זה הדבר הזה? מי שמסתכל על בנקיק צער על אליהו הנביא, מה הוא רואה? הוא רוצח, הוא משגנה. מה הוא עושה עם ישראל? ודי ברור שבעקבותיו מתו אנשים. מסתם יש בצורת ארוכה קשה. סליחה, יש בצורת קשה. מתים אנשים, נכון. אבל זה לא משהו שהוא עושה בצורה של שנאה, ולא בצורה של כעס, אלא הוא מטפל בעם ישראל. אז זה מה שאנחנו פוגשים, והוא שייך שם למקום הזה שיבט האבנים שבתוך המים, שהם נמצאים שם והם מבורכים, הוא יונק משם, חי משם, הוא מילא, הוא מקבל אוכל מהמטבח של אחיו, והוא משם ניזון כל הזמן. אלא מה? באים מקץ ימים, ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. בעיה קשה, פסוק וידבר השם אליו אמור, קום לך צרפת אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם משנה למנה לך על כלך. ויעקב ילך צרפת והוא על פתח העיר, והנה שם משנה למנה מקושת עצים, וקרא ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ושתה. דיברנו על זה קצת, על המים שיש שם מים. לא תקראו את זה עדיין, לא דיברנו על הפסוקים, אוקיי. ותלך ככה ויקרא אליה ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך. אז הוא מבקש מן המים. בנחל כרית מה אין? אין כבר מים בנחל כרית, על פני הירדן. אין גשם, הכל יבש. אבל בצרפת, כלומר, אנחנו נמצאים ליד צידון. אנחנו נמצאים שפת הים, שפת הים, מהקרובים לשפת הים, מי התהום גבוהים מאוד, ובמילא אפשר למצוא מים. פה לא ימותו מצמא כמו אלו שגרים על ידי בהר, בבקעה או מה שזה לא יהיה. ופה יש, אז היא נותנת לו מים. ואז גם פת לחם בידך. ותומך ישב לך אם יש לי מאוג כי אם לא כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת. ואני מקושש שני מצים ובאתי ועשיתו לי לבני ואכלנו ומתנו. זהו, זה מה שנשאר. זה הכף האחרונה. שמענו, החזקנו, זהו, עכשיו הסעודה האחרונה.
ואומר לה אליהו, אל תראי, בואי עשי כתברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, וצאת לי, ולך עובדך תעשי באחרונה. כי כה אמר השם, אלוהי ישראל, קד הקמח לא תכדה. צפחת השמש לא תחסר, עד יום תת השם גשם פני האדמה. ההבטחה, הבטחה פנית לאישה הזאת, שהשם ציווה לכלכלה, לכלכל אותו. מה זאת אומרת השם ציווה לכלכל אותו? היא יודעת את זה? היא קיבלה נבואה שהיא אמורה לתת לו אוכל? לא, מסתבר שלא. אבל יש איזושהי אישה כזאת, שכשאליהו פוגש את האישה הזאת, הוא מבין שזאת האישה שהיא אמורה לדאוג לו, בדבר השם, ומה הוא עושה? הוא מבטיח, הוא אומר, אני מבין שיקרה לך נס עכשיו, ואני דואג לנס הזה שיקרה. סליחה. דיברנו יותר מדי ככה, כנראה. פחות בפולים. כן. זה אומר, דבר השם, קד הקמח לא תכלה, ברכה מתמדת, אומנה מה? מאוד מצומצמת. זאת אומרת, אמו אנוכי בצרה. כולם פה בתוך הברוך. כולם בברוך. גם היא, שיתקבל עכשיו, גם הוא, שיקבל. הכל יהיה מותנה במה? שכל יום את נותנת לי ממה שיש, יהיה ברכה לצלכם. אם אתם תוכלו, זה יגמר. אז כל רגע ורגע חיו בנס. כל פעם שהם נותנים לו, יש פה שתי מנות, נותנים לו מנה אחת, נשאר, לוקחים לעצמם, נשאר. בגלל שנותנים לו כל פעם. ואז המציאות הזאת, הבטחה, הבטחה בצמצום, הבטחה לא פשוטה, ו... ותכף נסגל מעליהו ותאכל היא והוא וביתה ימים, קד הקמח לא חלת, צמחת השמש לא שמן לא חסר, כדבר השמש דיבר ביד אליהו, והיא אחת מאלה, חלה בין האישה בעלת הבית, והיא יכול להיות חזק מאוד, עד אשר נותרה בו נשמה. ותאמר אליהו, מה לי ולך איש אלוהים? באת להזכיר את אבוני, להעמיד את בני? מה זאת אומרת? מה היה אמור לקרות מזמן? אם אליהו לא היה בא, מה היה קורה? כבר מזמן הם גומרים את הכפית האחרונה ומתים ברעב. ואבל פי כן, למה באת להזכיר את אבוני? מה פשט הדבר הזה פה? סליחה. אבל זה הוא? זה הוא הצדיק.
לפני זה?
נו.
היא הייתה.
אבל עוד שנייה הם הולכים למות. היא אומרת, אני הולכת לבשל, זה מה שנשאר, יהיה לנו איזה ארוחת ערב, ונכנס למיטה. הלכתי לנחם את משפחת שפירא. רבי שפירא מעופרה שנפטר לפני שבוע. צדיק מאוד מיוחד, זכיתי ללמוד ממנו איך מתפללים, לימד אותי הרבה מאוד. דמות מאוד מאוד מיוחדת. אבא שלו יהושע, רב איציק ועוד כמה בנים מדהימים, נכדים. משפחה מאוד מאוד פלאית. אז שאלתי אותם, בואו נעשה סיפורים. אז הרב איציק סיפר על פני מנחם. פני מנחם נפטר בליל פורים. ולפני, תפשנון ה', נ"ד, משהו כזה. אז הרבה פיגועים באוטובוסים. הרבה פיגועים באוטובוסים. ואמרו שאחרי שנפטר זה נפסק. הייתה צדיק שמחפרת. לא יודע כמה זמן, אבל היה בערב פורים, היה פיגוע קשה בתל אביב, קו 5, רחוב דיזנגוף, הרבה הרוגים, אחרי עוד פיגועים, באותו חודש מתו 60 איש בפיגועים, היה משהו נורא, משהו כזה. אבל סיפר שם, שבאותו ליל פורים, הוא לא שם עצמו נטלה, הוא לא עבקת המאפיל, הוא נפרד מכל החסידים, והוא נפרד משתו,
ככה. אמרתי, אדם שיש לו את הכפית האחרונה, זה... אבל פה אדם אומר, אני הולך למות, אני נפרד מן העולם הזה, נפרד מכולם. לא יודעת כמה הוא הסביר להם, אבל אמרו לי שהוא נפרד מהחסידים, נפרד מאשתו, לא אמר קריאת שמע מיתה, לא הכין נטלה, נכנס למיתה, זהו. אז יש שם, דברות כאלה נפלאות. היה המשך הסיפור, אבל זה נעזוב, זה לא הנושא שלנו פה. המציאות הזאת של אדם, שעומד רגע אחד לפני המיטה, יש לו, זה מה שיש לאכול, ואחרי זה הוא ימות. אז בא אליהו ועשה נס, ומה קורה עכשיו? ממשיכים לחיות, ממשיכים לחיות, ממשיכים לחיות מכוחו. באת להזכיר את אבוני? זה נכון שגור ליד צדיק זה בעייתי. זה דורש, ואולי מה שקורה לנו זה שמתרגלים לחיות עם צדיק, מתרגלים לאיזה מדרגה נפלאה, מתרגלים לנס, מתרגלים לראות דבר גדול, ואז פתאום כשמתחיל לחיות בנס, מה קורה? אוי, הילד מת. והרי זה בדיוק מה שאמרנו, שאליהו הולך לעשות. אליהו הולך לעשות מציאות מאוד מאוד לא פשוטה. הוא בא לדרוש שניכן אומר לי סוף סוף, שלא יהיה גשם בעזרת השם. זה נשמע משונתי, כן, שמת נחיה על פי הצדקות והעברות שלנו. והנה זה קורה, באת להזכיר את אבוני. זאת אומרת, יש לה אבונות. זאת אומרת, היא מחכלת אותו, אבל יש בה חסרונות. בואו נראה. ותאמר אליהו, מה לי בלך איש אלוהים באת אליי להזכיר את אבוני למיתת בני, ואמר לה, תני לי את בנך, ויקרא בחיקה, וילב אליה אשר הוא יושב שם, ושכיבה על מיתתו, וקל השם ויאמר, השם אלוהי, הגם על הלמנה שאני מתגורי מה, הראות על מיתת בנה, והתמודד הילד שלוש פעמים, ויקרא לשם ויאמר, השם אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. וישמע השם בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. ויקח אליהו את הילד וירדהו מן העלייה הביתה ויתנו עמו, ויאמר אליהו, ראי, חי בנך. ותאמר ישאל אליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר השם בפיך אמת. ועד עכשיו הוא לא איש אלוהים. ועד עכשיו מה היה לשקרים? מה היא ראתה? זה ממד נפלא. היי.
הרב,
למה
זה
ראות
עליה
להעמיד
את
בנה?
זה הרי זהו, הוא גרם.
הוא לא העמיד ישירות, אבל אני מבין שהנוכחות שלו יכול להיות שזה מה שיוצר את ההנגדה. זה מראה את הבעייתיות. כשאדם לא מתרומם למדרגה חדשה, אז... הוא מת. יש פה צדיק כזה, ואתה מתעלם, אתה לא מתעלם, משתנה. אני לא יודע בדיוק מה קרה, לא ברור, הפסוק לא נתן את המרחב פה להבין האם באמת, סליחה, זה ישירות, לא ישירות, מה בדיוק קרה פה? לא יודע, אבל, עכשיו אני אשם, דבר השם בפיך האמת.
זה
אגם אל
האלמנה, כאילו,
אני מסכים את מה שאתה אומר. מתו, לא מתו אנשים. אני מניח שנפלו הרבה. צערנו הרב, נפלו הרבה. מתים, הימים בשמאל. שיש רעב. אנשים מתים, אין מה לעשות. כלומר, לא יודע, יש מה לעשות, אין מה לעשות. זו שאלה גדולה מאוד. אבל אם אין גשם, אז יש רעב. אם יש רעב, אנשים מתים. אם אנשים מתים, אז אנשים עצובים. זאת אומרת, זה נורא. ומה אליהו טוען? מה אליהו רוצה פה? מה הוא רוצה להרוויח פה? עכשיו, זה שהוא מחיה את המתים, זה נפלא. זה באמת דבר אדיר. כי חי בנך. אוי. איך אמר דוד המלך?
והיה דוד כי עבדיו מתלחשים, והיה אבן דוד כי מת הילד, ואמר דוד עבדיו, המת הילד, ואם הוא מת. ויקום דוד מהארץ ויחץ ויסך ויחלף שנותיו ויבוא בית השם וישתחו. אני בשמואל ב' פרק י"ב פסוק כ'. ויבוא אל ביתו וישאל וישימו לו לחם ויאכל. ויאמר עבדיו אליו, מה הדבר הזה שעשית? בבוא ילד חי צמת ותפק, וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם? ויאמר בעוד הילד חי צמתי ואבכה, כי אמרתי מי יודע, וחנני השם וחי הילד, ואתה מת, למה זה אני צם? האוכל לשיבו עוד? אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי. גם דוד התפלל שיחיה הילד. אני מניח שכוחו לא פחות מאליהו הנביא. בוא ליד חי צמתי ואבכה, כי אמרתי מי יודע, וחנני השם וחי הילד, ואתה מת, למה זה אני צם? אוכל לשיבו עוד? ילד מת, לא דבר פשוט הוא לאלמנה, אין לה כוחות להחיות את הילד, היא גם הלכה והבינה שהיא הולכת למות איתו. על מי הוטל לכלכל את הנביא? אישה אלמנה. אולי זה מה שמחזיק אותה. וממילא גם מחזיק את הילד שלה. אבל יש עוד חשבונות אלוקים שאנחנו צריכים ללמוד, להבין, לדעת, לראות. יש פה משהו בעייתי. סליחה. ואולי היה לה חשבון, כמו שצלבית יצעק כשאב שלם ימות. מה? בני, בני אבשלום. מי ייתן מותי תחתיך? מה, אבא לא יוצא למות במקום הבן שלו? מציאות שהאימא אומרת, מה זה? מה הועלתי? אם עכשיו אני חיה והוא מת. ככה עם אב הבנים, אמא, על בנה. רחמים גדולים יש בעולם. נכון, יש מוות. מוות שגם מגלים הרבה רחמים, הרבה געגוע. אליהו עושה פה מהפכה גדולה. אליהו מחיה את הילד. למה? מה בעצם? חוזר לשאלה, כן? הגם? מה? הגם על המנה שאני מתקורים מהירות על עמית בנה. והוא מבין שמוטל את המשימה. והוא מבצע את המשימה, לחיות מתים. המשימה הזאת, אחת המפתחות הפליות שהן בידי הקדוש ברוך הוא, וליהו הפלאי, נוטל אותם משמיה ועושה בן כרצונו. למה? פרנסה, לידה ותחיית המתים. זה אחריות אלוקית. ומה אומר אליהו? אני לוקח אחריות אלוקית. אולי זה מה שירושלמי אומר, אני מגבה אותך. אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מורכב. מי ייקח אחריות אלוקית על המציאות?
אומר לי, אבל אני לוקח אחריות. אחריות מורכבת. אחריות ענקית. אומר הרמב״ם, בלכות תשובה, על החשבון של עבירות ומצוות, זה רק חשבון שקדוש הוא יודע לעשות. נכון? לדעת איך, המשקל של עבירות ומצוות, הרמב״ם, זה רק אל דעות. רק הוא יודע את החשבון הזה, מי יחיה ומי ימות. ובא אליהו ואומר, מה? אני לוקח אחריות לזה. על הפרנסה, הגשם, על החיים ועל המוות. משהו פלאי. והנה, המציאות היא לא פשוטה לאליהו. אבל הוא גם נדרש לגלות רחמים גדולים. כמה רחמים צריך אדם שיותן סתירה לבן? כמה אמונה הוא צריך בבן, באב? אנחנו נראה דברי חז"ל שאליהו תבע כבוד האבא. הוא תובע את כבוד האבא מעם ישראל. איך אתם לא... אתם לא מכבדים את אבא. יונה נתבע את כבוד הבן. ויש פה איזה משהו של תביעה של אמת גדולה מאוד שהיא לא של כעס, היא לא קנאות כועסת, סתירת לחי. לא כל סתירה בחיים זה מפני שכועסים, מפני שאוהבים. אליהו אוהבם של ישראל, הוא נותן סתירה חזקה, אבל הוא גם דורש גם מעצמו וגם מהקדוש ברוך הוא, ואיפה הרחמים? ואיפה הרחמים? הוא בא להופיע חיים. אני לא תכננתי, אבל זה פתאום התחבר לי לסדר פורים שלנו. אני לא יודע מה לעשות עם זה. זה יושב לי פה פתאום לא טוב. מה זה לא טוב? אני תכף... אנחנו נצור אני רוצה לשתף אתכם בנקודה לחשיבה. אני צריך לחשוב על זה. אני לא חושב. יש פה משהו שמטריד אותי. אנחנו, השנה התחדש לי דבר גדול. דיברנו זה בפורים בבוקר על... התחלנו על... מי יודע אם נקל זאת לקראת המחות? לא. מה?
לא זוכר,
אוקיי. אני שנים הטריד אותי, הפסוק הזה הטריד אותי, המחשבה, מה, מודחי, מה אתה אומר? מי יודע אם לעת כזאת גדל מלכות? אתה מסתובק? מודחי, יש לוודאות. ומי יודע? אולי? אולי? מה זה אולי? זה לא ברור שבשביל זה אסתר הגיע לפה? מתחדש לי בליל פורים. צערי לא יכולתי להגיע לפה, אבל היה גם מסיבה אצלנו, היא מאוד מאוד מכובדת ונפלאה. ושם תוך כדי התחדשה הנקודה הזאת. מודחי יודע למה, סליחה לא למה, מה אסתר צריכה לעשות. האם זה מה שהשם רוצה? שאלה, מה זאת אומרת? אני אביא שתי דוגמאות פשוטות לדבר הזה. כשרופא ניגש לעשות ניתוח להציל חיים, הוא יודע מה הוא צריך לעשות? מה השם רוצה שיהיה? לא יודע. אבל אני יודע שהשם רוצה שאני אעשה את הניתוח להציל את החיים. יכול להיות שאני אצליח. כשקצין אומר לחייל להסתער, זה ברור מה יקרה? לא ברור. אתה יודע מה לעשות? כן. זה ברור מה השם רוצה שיהיה עכשיו? לא יודע. אבל ברור מה אני צריך לעשות. מה האחריות שמוטלת עליי? עסקנו הרבה בסודה בסוגיית האחריות, שהאחריות היא לא אומרת מה השם כביכול רוצה. אומרת מה אני צריך לעשות. אני לא יודע מה השם רוצה. אני לא מבין. אבל אני פועל בוודאות מה שצריך לפעול. מה נכון לעשות. ואני פתאום, זה מתחיל לצלצל לי פה עם המציאות הזאת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? ומה אליהו רוצה? ואיך הדברים האלו נפגשים? מה התוכן המשותף לשני הדברים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה פה? יש פה שאלה גדולה שאליהו שואל, שאליהו נשאל, שאליהו מתלבט. אליהו יודע מה הוא צריך לעשות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אני חוזר לגמרא, לירושלמי, אני מגבל אותך, לבבלי. הוא לא שואל את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מה הוא צריך לצעוק, גם כשלא ברור למה הקדוש ברוך הוא עוצר את הגשם. אני עוצר את הגשם, למה הקדוש ברוך הוא לא עצר את הגשם, והוא עוצר את הגשם. הוא מבין מה הוא צריך לעשות. למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה? שאלה נפלאה. איך אנחנו ניגשים, איך רופא ניגש, איך קצין ניגש, איך אנחנו ניגשים על המציאות? בביטחון. ואנחנו לא מתיימרים להגיד שאנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא מתכנן בדיוק. ומי יודע? אולי באמת כל משהו זה? יכול להיות שלא. אולי אנחנו עושים את זה, ויש תוכניות אחרות לקדוש ברוך הוא, שדריווש יצטרך להיות בית המקדש, אולי בשביל זה שם שם אותך, לא יודע. אבל אני יודע מה אני צריך לעשות. ואני, אותי זה לקח פה לדברי אליהו, שעומד פה באיזושהי ודאות, ומתדיין עם הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה פה? מה אתה מתכנן פה בתוך המציאות? למה אני צריך טיפה לחשוב על זה? פתאום התקבל לי פה, אנחנו נעצור פה ונשיך את זה בזאת השם שבוע הבא. בסדר? בזאת השם יתברך. אני לא יודע אם הדברים היו מובנים, מה שעשיתי לומר פה, מה היה בזאת פורים. תראים שמסבירים אחרי בזאת פורים, מה היה בזאת פורים. תמיד נשים לי.